פעם שעברה, כזכור, אנחנו התחלנו ללמוד נושא חדש של מודעות עצמית והתמצאות בדרכי החיים וניסיונות החיים. ניסיון לרכוש כלים כיצד להתבונן על מאורעות חיינו, שאנחנו מאמינים שכל מאורע ומאורע הוא בעצם יהלום, שרק צריך ללטש אותו, רק צריך לדעת להתבונן דרך המעטפות החיצוניות שלו, כדי להבין שלמעשה הקדוש ברוך הוא זה שמדבר איתנו, מתוך מאורעות החיים. מכל מאורע כזה הוא מכיל בתוכו משמעות כבירה, שנחוצה לנו כאוויר לנשימה, להמשך חיינו, להבנה מהו סדר ההתקדמות שלנו, סימנים בדרך. כל מאורע הוא סימן בדרך. כל מאורע הוא אבן, שאם אנחנו נדע להבין מה היא מסמנת לנו, אנחנו נוכל להתקדם. תמרור, נקרא לזה ככה. המצב הזה, המצב התודעתי הזה, שאדם באמת שם ליבו למאורעות חייו, הוא מצב שמאפשר לנו, כך קראנו לזה, מצב שמאפשר לנו בעצם להגיע לקשר המופלא שיש בין הבנת המשמעות של הדברים לבין האהבה. שאדם יודע את המשמעות של מאורעות חייו, הוא גם לא צריך להבין אותם עד סופם. הוא צריך להבין אותם, הייתי אומר, רק כפי המידה הנצרכת לו לעשות הצעד הבא בחייו. כמובן שכל מאורע כזה הוא מכיל רבדים רבדים של משמעויות ועומק ומסרים אלוקיים. כמו שאנחנו יודעים ככלל שהתורה נדרשת בארבע פנים, דרש, רמז, פשט, דרש, רמז וסוד, כך גם כל מאורע בחיינו יש בו רבדים רבדים. יש בו את הרובד המאוד מאוד פשוט, ויש בו גם רובד עמוק, פנימי, סודי לחלוטין, שעדיין אין לנו צורך להבין אותו. ייתכן שאותו מאורע שפגשנו בגיל 10, או בגיל 15, או בגיל 17, והבנו אותו ברמה מסוימת, הוא יחזור על עצמו בגיל 50. ואז תבין אותו באופן אחר לחלוטין. כן? עומק אחר לחלוטין של אותו מאורע יתגלה. כי יש לך כלי להכיל אותו. יש לך כלי להיפגש עם המסר האלוקי הזה, שנתגלה לך ברמת הסוד. כאשר אתה בגיל בינה, בגיל עיצה. כן? אבל ככלל אנחנו מחויבים למצוא דרך, איך לפרש, כן? או איך לגלות המשמעות, איך לשמוע את רוח השם המהלך בגן, בגן האמונה, בגן הניסיונות של חיינו. כן? כך אנחנו מגיעים באמת לאחד המצבים המופלאים ביותר בתודעה האנושית, שנקראת הבנת המשמעות, וממילא מגיעים לאהבה. כי אהבה, אותו מצב נפשי מעולה, שנקרא אהבה, לא יכול להתפתח בנפש, אלא אם כן אדם נפגש עם הקדוש ברוך הוא. כל מקום שאנחנו נפגשים עם מסר, עם עומק, עם ערך, כן? ההפך ממקריות, מה שנקרא. כל מקום שמעשה או מאורע נתפס בינינו בצורה מקרית, אנחנו סובלים סבל רב. יסוד הסבל של האדם זה בגלל שהוא מתאר לעצמו את המציאות באופן מקרי ולא מקורי. כן? זה פשוט לא יאמן כמה סבל אדם גורם לעצמו, כאשר הוא מאפשר לעצמו, כן? לפעמים אפילו במודע, כן? במודע, להתייחס אל מאורעות חייו כאילו הם סתם. זה לא יאמן כמה סבל נגרם לנו. כמה נשמתנו סובלת. כי נשמתנו, השפה שלה זה שפת המשמעות. נשמת האדם היא מכירה רק שפה אחת. איזה שפה? משמעות, מקוריות, ראשית, אמונה, דבר השם. זה השפה היחידה שהיא מכירה. שאנחנו כופים עליה את השפה העמלקית, את השפה המקרית, את השפה הקרירה, חסרת העומק. אנחנו גורמים לעצמנו סבל מאוד גדול. מי בכלל רוצה להתעורר ליום חדש שכל מה שקורה בו הוא מקרי לחלוטין? מי רוצה להתעורר ליום חדש שמקום עבודה שבו אתה עובד הוא סתם מקום עבודה? או הלימוד שאותו אתה לומד הוא סתמי? מצאת לו איזה ערך, הצמדת לו איזה ערך סתמי כזה? לומדים, כי... אבל זה הנפש לא תמלא. נפשנו לא יכולה להתמלא מהצמדת ערכים נמוכים כאילו. היא חייבת להתפרנס ממשמעויות עמוקות, כמו שאמרנו, של אמונה. כן? אז משמעות ואהבה זה הולך ביחד. כשאתה מבין משמעות של דברים, אמרנו, אני חוזר ומדגיש, ונדגיש את זה עוד כמה עשרות פעמים, אני מניח. להבין את המשמעות רק ברמה שלך, זה הכל. כדי שתוכל להבין, אולי אני כבר אדבר על זה עכשיו, כן, כל זה מעין חפיפה לשיעור הקודם, אבל אין בית מדרש בלא חידוש, למרות שאמרנו דברים שאמרנו פעם שעברה, אבל כבר אני מרגיש שבדקות האחרונות זכינו להעמיק בהם מעט, וזה חשוב. את הדברים האלה אפשר ללמוד, לחזור על אותם דברים כביכול, כן, אולי עשרות שיעורים, ותמיד לחדש בהם משהו, אבל נעשה צעד אחד קדימה, כי אני מניח שהלב שואל, רגע, אמרת שהבנת משמעות זה תנאי לאהבה, והבנת המשמעות זה להבין, כן? את הדיבור האלוקי, את המסר האלוקי, את ההדרכה, כן? את שאר הרוח, את המשקל הסגולי שיש במאורה, כדי שאני אוכל לקחת אותו, כן? ובאמצעותו להתקדם. המשמעות מתווה לי דרך, היא מהווה אבן, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. אבל איך אני מבין את המשמעות? שאלה מצוינת. איך אני מבין את המשמעות? כלל גדול יש לנו. והוא מעשי ופרקטי בצורה נפלאה. אבל פחות מזה אי אפשר. מי שירצה פחות מזה, אין לי מה לומר לו. אבל מי שיבין את הפשטות של הרעיון הזה, של הכלל, של כלל הברזל הזה, של מפתח הזהב הזה, הוא יכול לחולל במובן מסוים, ככל שיותר יתמקד בעיקרון הזה, ויקיים את הולכה למעשה, הוא יכול לחולל מהפך וחייב. נשמע מוזר. אבל אני אגיד לכם מה הוא. אם אתה רוצה להבין משמעות, חייב להיות לך סדר יום פנימי מוסרי. וזה עדיין לא הובן, ונסביר את זה. כלומר, אל תבקש מאיתנו, או אל תבקש להבין משמעויות, אם אין לך בתוכך איזשהו מודעות בסיסית לדבר שאותו אתה צריך לתקן. אתה יודע מה? שאפילו דבר קטן, זה לא משנה. עכשיו אני לא בא להגיד שאתה צריך להיות מודע לכל הדברים שאתה צריך לתקן, וכן, בידי, פשוט לא אומר. אבל יש משהו שאתה דואג אליו בקרבך? יש איזה פעולה שאתה רואה בה צריכה שיפור, כמו שאמרתי מקודם, שהיא עומדת על סדר היום המוסרי, נפשי, פנימי שלך? יש דבר כזה? תראה, אם אתה שיקור שמתהלך ונראה לך שהעולם הוא מישור, לא איתך אנחנו מדברים. השיקור עולם נראה לו כמישור. מלא, הוא לא יבין שום מסר ושום מאורה שבא לקראתו. ויבוא מלאך אלוקים לקראת בלעם. בלעם לא רואה את המלאך. למה הוא לא רואה את המלאך? כי הוא לא רואה את עצמו. כי הוא לא מבין מה המשמעות של לקלל את עם ישראל. הוא לא מבין. זה לא בסדר היום המוסרי שלו לא לקלל את ישראל. אם הוא היה מבין מה זה לקלל את ישראל, אם זה היה מדאיג אותו, אם זה היה עומד בראש סדר העדיפויות של התיקון העצמי שלו, להפסיק לרדוף את ישראל, הוא היה מבין בדיוק למה הגיע המלאך. הוא היה מבין בדיוק למה האתון נפלה. אבל שלא מבינים, אז שהאתון נופלת, כבר לא מפרשים את הנפילה כמניעה מחטא. שהאתון בעצם מונעת ממני לעשות הפעולה הזו של הכללה. למה שהיא תמנע ממני לעשות הפעולה של הכללה? הרי הכללה הזו זה לא דבר רע לפי דעתי. זה דבר אפילו, אולי אפילו מצווה. אז למה שאני אפרש את נפילת האתון בצורה כזו? מה נותר לי? מה נותר לי לפרש? מה נותר לי? להקות את האתון. זה מה שנותר לי. אין שום סיכוי שאני אבין את זה אחרת. לכן, כדי שאנחנו נוכל להשתמש בניסיונות, ככוח מכוון, ואנחנו צריכים כלי. והכלי זה מודעות מוסרית למצבי. מודעות מוסרית מסוימת. אני עכשיו רוצה לתקן את מידת הכעס. מכיוון שאני רוצה לתקן את מידת הכעס, מתעורר בי רצון לתקן אותו, אתם יודעים כמה מהוראות ביום יהיו מובנים לי כרגע? או נגיד זה הפוך עכשיו. אתם יודעים כמה מהוראות לא מובנים לנו ביום, רק בגלל שאנחנו לא מספיק רוצים לתקן את מידת הכעס, את מידת הגאווה, במיוחד אם זה תיקון מרכזי אצלך, יש כלל גדול. שככל שהתיקון המדובר הוא יותר מרכזי אצלך, למשל, אם התיקון של מידת הגאווה הוא מרכזי אצלך, 90% ויותר מהניסיונות ביום מכוונים אך ורק למידה הזו. מי שהיה בשיעור של יום ראשון, מבין את זה היטב. בפרשת שבוע, איש כברכתו ברכתו. ושם דיברנו על כך, שניסיונות הם בדרך כלל באות לטבוע מן האדם, לפתח את כישרונו המיוחד, את התיקון העיקרי שלו. ואנחנו יכולים להגיד בשקט גמור את מה שאמרתי כרגע. אדם שבסדר יומו אין לו נקודה מוסרית שאותה רוצה לתקן, אם הנקודה המוסרית הזו מרכזית בתיקון האישי שלו, לפחות בגלגול הזה, 80 או 90% מהניסיונות של היומיום לא יהיו מובנים לו לחלוטין. אבל אם באמת הוא רוצה לעבוד על מידת הכעס, לדוגמה, כבר לא תהיה לו שאלה ולא קושייה למה קרה לו מה שקרה לו עם חברו בחדר. עד רבה, כמוצא שלל רב, הוא קופץ על הניסיון הזה. בדיוק לך חיכיתי ניסיון יקר. בדיוק לך, יש לי כלי בשבילך. תשוקה עמוקה, אמיתית, כל אחד לפי מדרגתו, של תיקון מידה כזו או אחרת. עכשיו אני מבין למה בא לי הניסיון הזה. ברמה של שאיפת התיקון שלי, כמובן. כמו שאמרנו, שכל ניסיון יש בו רבדים רבדים. יש בו רבדים סודיים מאוד, שנוגעים לתיקון גלגולים קודמים וכו'. אבל לא, נעזוב את זה. אבל מספיק שמתעורר בי ולו רצון קל שבקלים לתקן מידה מסוימת. אני כבר יצרתי סדר בבלגן. כבר אני מסוגל להבין מה קרה ולמה קרה, למה נשפך לי הכוס על, על, על הרגל, ולמה, לא יודע, מה הדלת נטרקה לי על היד. אני כבר מבין. אבל זה תלוי באופן ברור בזה. נחזור על הכלל בפשטות, כדי שכל אחד יוכל לקחת, נעשה לנו שבר פשוט. שבר פשוט. סדר יום מוסרי נפשי מאפשר לנו לפרש ולהבין משמעויות בסיסיות בפנייה של ריבונו של עולם אלינו, במהלך ההשגחה הפרטי שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. ככל שאדם מתרשל בזה, מאורות החיים הולכים ונערמים תחת כותרת של מקריות. ושאדם תופס מאורה שקרה לו במקריות, כשאדם לא ממען מאורה אליו, בדרך כלל הוא נוטה לאשים אחרים במה שקרה לו. כי אם זה לא שייך אליי, אז אני זורק את זה עליך. זה נקרא השלכה. אין לי מה לעשות עם הניסיון הזה. אין לי מה לעשות עם הניסיון הזה. דופק אני על הדלת. אין לי מה לעשות עם האני הזה. כי תודעת החסד היא נמוכה אצלי. אז מה אני עושה לו? תשמע, הלך לשכן, יש לו הרבה כסף. אני שולח אותו למקום אחר. כי הוא לא שליח מכוון אליי. הקדוש ברוך הוא שלח אותו. אבל כשהוא דופק בדלתי, הדלת שלי, דלת ליבי, היא לא יכולה להכיל אותו. כי אין לי סדר יום פנימי. אז אני שולח אותו למקומות אחרים. אני זורק אותו אל הרחוב. אבל הוא שליח אלוקי. ושליח אלוקי, חזקה עושה שליחותו. שליח, חזקה עושה שליחותו. זה כלל בהלכה, בדרך כלל. אז שליח בשר ודם יכול ללכלך. בינינו, דיני שליחות זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. יש איזה תלמיד חכם, מסוים, שאני לא אזכיר את שמו. אז הוא נתן לי משהו לשלוח איתי ליישוב. אז הוא אומר לי, השם יעזור לך, שתהיה שליח אמת. אני התפלאתי, מה הוא כל כך? זה לא פשוט להיות שליח. כל אחד מאיתנו יודע. הרבה פעמים, שליחויות לא נגמרות בטוב. קצת משנים מדברי המשלח, קצת פה, כן, קצת מותחים את הזמן, מפספסים את השעה, מחכים הצד השני, כן, זה לא פשוט להיות שליח. אבל, ריבונו של עולם, כל דבר שהוא שולח אלינו, זה שליח נאמן. ואם אתה תנסה לעקוף אותו מכאן, הוא יבוא לך משם. כל דודי דופק. פתחי לראייתי. כל הדפיקות האלו, הם בעצם יסוד הניסיון בחיים. ככל שאנחנו נקדים ונבנה את הכלי בתוך נפשנו, קרי סדר יום מוסרי, מכל סוג שהוא, בכל רמה שהוא, אנחנו נתחיל לעשות סדר במאורעות חיינו. ונבין אותם כניסיונות. ניסיונות שבאמצעותם אנחנו מתנוססים ומתרוממים מעלה מעלה. נתת ליראיך נס להתנוסס. כל מי שהוא ירא, ירעיך. אני רוצה לעשות רצונך. סדר היום שלי בנוי מזה שאני רוצה להשתפר, להתקדם. אז נתת ליראיך נס להתנוסס. ואם נרצה, זה הפירוש הקצת יותר עמוק של דברי חז"ל. אין חכם כבעל ניסיון. מה זה בעל ניסיון? השאלה אם אתה בעל על הניסיון. לפי מה שהסברנו כרגע, הבנת משמעות המאורעות, פירוש הדבר שאתה בעל הניסיון. הניסיון בא אליך, הוא מתחנן אליך, הבן אותי. אני שליח ושלוח מעת המלך. אני רץ. אני באתי אליך כדי לבשר לך משהו מעת המלך. באתי לומר לך תמרור, איך מתקדמים. קבל אותי. אם אתה מקם את האף, כמו שאמרנו, זורק אותו לרחוב, סדת. הוא יבוא לך בכיוון אחר. אבל אם אתה פותח את הדלת בפניו, בוא, אגד דבריך, אני רוצה להקשיב. בבקשה, דבר. אני מזהה בתוך המעטפה הזאת, החתומה, אני פותח אותה, אני מזהה בפנים מכתב. אני מריח את הנייר, כולו בסמים. פילי פלאים, כולו בסמים. נרדין אותן ריחו. זה דבר השם ממש. איזה מסר. איזה הדרכה, איזה סימן, איזה יופי. אני לוקח את המעטפה, קורא אותה בחיבה, מנשק את הכתב, ומתקדם בחיי. אני מתקדם. זה נקרא בעל ניסיון. אתה בעל על הניסיון. אין חכם כבעל ניסיון. אבל אם אתה לא מצית את הניסיון, אם הניסיון, נתאר לעצמנו את הניסיון כדבר חומר גלם, כמו גזר בצלחת. אתה לוקח את הגזר, אבל אתה רק מלקק אותו, מלקק אותו. אין לך סיכוי לקבל את אבות המזון שבו. אתה צריך ללעוס אותו, אתה צריך לטחון אותו, צריך לחתוך אותו. האנזימים שברוק צריכים לעשות את הפעולה הראשונית, אחרי זה אתה בולה איזה פנימה, ומצי הקיבה ממשיכים את התהליך, עד שיוצא מזה טיפת דם, בבית החרושת שנקרא כבד. יוצא טיפת דם, והדם הוא הנפש, זה מה שמחיה אותך. אבל אם אתה לא עושה את כל תהליך המיצוי הזה מתוך הניסיון, את כל אבות המזון שנמצאים בתוך הניסיון, אתה לא ממצא אותם בתהליך עמוק של פעולות העיכול, אתה לא בעל ניסיון. אבל יותר מזה, כי אם כבר הלכנו על למשל של האכילה, אז כאשר אנחנו אוכלים אוכל שהוא לא לעוס, זה יכול ליצור בעיות מאוד קשות. רבי נחמן מספר על עצמו בחיי הרן, שבתחילת, כן, בתחילת התפתחותו הרוחנית, הוא היה אוכל אוכל בלא, בלי לעוס. והוא כמעט מת מזה. כמעט מת מזה. אני חושב שנדמה לי שגם פטירתו הייתה קשורה באיזושהי צורה למחלה שהייתה לו בנעוריו. הוא היה אוכל אוכל בלי לעוס, פשוט בולה אותו. כדי להתמודד עם תאוות אכילה. כן? הוא מעיד על עצמו שלאחר מכן הפסיק להתמודד עם תאוות אכילה באופן כזה, ופנה לדברים אחרים שהם יותר פריפריים כביכול, ודרכם הוא חזר ורכש לו את השליטה על מידת התאווה. בסוף ימיו בכלל הוא אמר, שאם הייתי יודע מעלת העבודה בשמחה בצעירותי, לא הייתי מתענה ולו תענית אחת בחיי, כך הוא אמר. ולו תענית אחת. אחרי שהוא גילה את מעלת השמחה וההתבודדות. תענית אחת לא הייתי עושה. כן? אבל, אחרי שאדם בולע, ברגע שאדם נפגש עם ניסיון, וכל המגע שלו הוא מגע שטחי עם הניסיון, זה גורם צער גדול, זה כמו שאמרנו מקודם. זה גורם צער. צער גדול. אנחנו לא רוצים את המאורע הזה. אנחנו מתכחשים ליחס או לקשר שבינינו לבינו. אנחנו לא בעלי ניסיון בלמחור. אין לך חכם כבר ניסיון. אין לך חוכמה גדולה מזה, מהתמזגות והתלכדות. הפתיחות הנפשית של האדם עם החוכמה האלוקית שעצורה ועצורה בתוך הניסיונות. זה החוכמה הגדולה ביותר. זה כוח המה. זה הכוח המהותי ביותר. להבין מה השם אומר לנו. עכשיו לצורך העניין, עוד לפני כן, כן, בבקשה.
האם הרתיעה מהניסיון זה משהו טבעי?
זה משהו מאוד טבעי. זה נובע מן האדם. זה נובע מהנטייה האנושית הפשוטה מאוד, לא להתעצב, להישאר כמו שאני. עכשיו ישנו אותי. כל ניסיון הוא בא, הוא קורא לי לדיאלוג, הוא קורא לי לעבודה משותפת. האדם בחוש טבעי מרגיש שניסיון דורש ממנו שינוי. כן? בצורה יותר מוגזמת, יכול שאדם אומר לעצמו, בוא נו, הניסיון אומר לי, החיים לא יימשכו כמו שהם. לא יימשכו כמו שהם. כן? בוא נזכר בבלעם ובלק, כאשר רואים את עם ישראל מתקרב לארץ ישראל. איזה פאניקה אוחזת אותם, למה? הולך להיות מזרח תיכון חדש. הולך להיות עולם חדש. שעם ישראל יוצא ממצרים, מקום שעבד לא יצא מעולם. שהתוכן הרוחני המופלא הזה יוצא במקהלותיו ממצרים. ונקרא להם ים סוף בדרך. וקיבלו תורה ותחנת הביניים בהר סיני. ומתקדמים עם כל האג'נדה האלוקית הזו לארץ ישראל. אומר בלק לבלעם, אחי, העולם הולך להשתנות. העולם הולך להשתנות. כן? והנה העם הזה מתקרב, והוא עומד ממולי, והוא מלחך אותי כלחוך השור את סביבותיו. למה הוא דווקא לוקח את העניין של שור? זה מה שעושה השור למשל, העשב. מה עושה השור לעשב? הוא עוקר אותו מן השורש. העם הזה הולך לעקור מן השורש. את כל תפיסות העולם המקולקלות שהשתרשו בזמן היותו במצרים. 400 שנה. העם הזה לא התביע את חותמו בעולם. מי זאת העולם מן המדבר? מתרפקת על דודה. הנה, הם יצאו במצרים. אנחנו חשבנו ששם תהיה קבורתם. שהעם הזה יפסיק פה לקבוע לנו סדר יום, כן? חדש, בכל יום ויום, כן? שנוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. העם הזה יוצא ממצרים. עבד לא יצא ממצרים לעולם, ואלה יצאו ששימרים בו. זה מה שמעסיק את בלק. אז כמו שהשור עוקר את העשב מן השורש, הוא הולך לעקור את כל תפיסת עולמנו מן השורש, ולהציב סדרי עדיפויות חדשים. אבל יותר מזה, מרומז בדבריו. מה עושה בעצם השור לעשב? הוא אוכל אותו, כן? כאשר השור אוכל את העשב, בעצם העשב נהפך כרגע לשור. למה העשב נהפך? הוא נהפך לשור? הרי אנחנו עתידים למצוא את העשב הזה במחזור דמו של השור. נמצא שהעשב נהפך לשור. העם הזה הולך לעכל את כל העולם כולו. ובמחזור הדם שלו, להפוך את כולנו לקודש, כל אחד לפי מדרגתו כמובן. כן, טוב, זה לא יודע בלק. בלק לא יודע שאנחנו לא מיסיונרים. כן? אבל הטיפול, עצם הנוכחות של העם הזה בעולם, זה גורם לתהליכים רוחניים של הופעה נשמתית. הוא מפחד מזה. שינוי קשה לנו מאוד. קשה לנו אפילו פה בישיבה. אנחנו עומדים להשתנות. אנחנו פוגשים ספרי מוסר. רואינה, רואינה, מה זה פה עכשיו? באים איתי חשבון עכשיו? די, לא יכול, לא יכול. אנחנו רוצים כאילו להישאר במצבנו. להישאר עוד שנה בגיל שלנו. ריבונו של עולם, התנהלה לרגל המלאכה. תלך קדימה. אני אגיע, תלך, תלך. זה נטייה אנושית ידועה. זה לא פשוט למסור את עצמנו לתיקון. זה, 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 זה כולל ויתורים מכאיבים מאוד. ויתורים מחשבתיים, ויתורים נפשיים, זה הרגלים מאוד לא פשוטים בתוך הנפש, הרגלי מידות, ויתורים מעשיים. למדנו את זה בעריכות מוסר אביך. שינוי הרגלים הוא דבר קשה לאדם. גם שינוי מעשי, שהוא צריך להניע את עבריו לצורך העניין, וכל שכן שינויים נפשיים מחשבתיים, ששם הרגלים רצים במהירות הבזק. כמעט ואין להם אפשרות להביט בהם. מרוב התנועה והמהירות שלהם, אנחנו לא יכולים להכניס אצבע, או להכניס מקל בתוך הגלגלים. זה קשה. אתה יודע מה זה לעצור שטף מחשבה? כן? כל הסירקולציות, כל המעגלים המחשבתיים שתוכנים אותנו בוקר ועד ערב, זה קשה מאוד לעצור מחשבה כזו? רגע, עצור! אני רוצה לחשוב מה אני עושה. בדקו ומצאו שרגע אחד לפני שאדם כועס, שבריר שנייה, חלקיק זמן, דק, עד אין נבדק, לפני שאדם כועס, מתעוררת במחשבה. כן? המחשבה הזו היא הנפץ של הכעס. המחשבה הזו, מי רואה אותה בכלל? אנחנו לא רואים את המחשבה הזו. היא כל כך מהירה. היא קשורה להרגלים, למשקעי הרגלים, שקנינו אותם אי שם, באיזשהו שלב של החיים. אבל לעצור את שטף המחשבה הזה עכשיו, לנטרל אותו מפעולת הכעס, לבודד אותו, ולהעמיד אותו למשפטה של תורה, זה דבר קשה. דבר קשה. איך אני יודע את זה? כי אנחנו, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו למעשה נפגשים עם מחשבות אלטרנטיביות למחשבות של כעס. אבל מה קורה? במקרה הטוב, אנחנו מרגישים שמחשבת התורה, אנחנו מרגישים שהמחשבה האלטרנטיבית היא, הייתי אומר, מתפלמסת עם המחשבה השליל שלנו, במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, אנחנו קוראים דברי תורה כמו דרשות. למה? משהו בתוכנו ממען לאפשר למחשבה הזו לקחת חלק בדיון הפנימי שבתוכנו. ואז אנחנו מתייחסים דברי תורה בתור דרשות. יא, איזה יופי, יאללה. מה איזה יופי? זה שופט אותך, מה אתה אומר איזה יופי? אתה אומר איזה יופי, אתה ממשיך להתנהג כמו שאתה מתנהג, אתה יודע שעכשיו אתה צריך להיות אדם אחר מכף רגל ועד ראש, אם אתה אומר איזה יופי, אז זה ממשיך להיות יפה, זה איזה דרשה נחמדה, אני אפילו אומר אותה, אני אפילו מחייך. כן, חרצת משפטיך. כשאמרת את הדבר הזה, חרצת משפטך במובן מסוים. עכשיו בוא לא נהלך על עצמנו אימים. עכשיו, אני לא באתי לשבור את רוחנו, ולייאש אתכם, ולהציב את עצמנו, ולהגיד, רואי מה, כל דבר שאני לומד, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה היכולת שלנו, הוא יודע את החולשות שלנו, זה בסדר גמור. סך הכל בא לנו להגיד, מהי הנטייה האנושית, זה הכל. לא באנו פה שבל להיים על אף אחד, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד רחמן, הוא יודע איפה כל אחד מאיתנו נמצא. וזה מביא אותנו לנושא, או לתת סעיף, של הנושא שבו אנחנו מדברים, ניסיונות החיים. כדי שנוכל להתמודד עם ניסיונות החיים, כפי שאמרנו, אנחנו צריכים באמת שיהיה לנו איזה סדר יום מוסרי. דבר נוסף, לשים לב, לשים לב, לשים לב שריבונו של עולם מביא לנו ניסיונות נורא נורא קטנים. עכשיו, אם לא שמת לב לניסיון הקטן, הניסיון יכול להיות בדמות, נגיד עשיתי דבר כזה, וזה נפל על הרצפה. זה הניסיון שהוא מביא לי. הניסיון הזה אמור ללמד אותי משהו, פשוט ללמד אותי משהו, לאפשר לי להתקדם, ואז אחרי שהניסיון הזה באמת עבר בהצלחה, יבוא ניסיון אחר, שתפקידו זה להרים אותי מדרגה נוספת. עכשיו, אם אני לא שמתי לב לניסיון הזה, אם לא היקצתי, זה יכול אפילו לקחת חודשים ושנים לפעמים, זה ייפול לי עוד פעם, ויפול לי עוד פעם, ויפול לי עוד פעם, ואני אהיה ככלב שב על קיאו, ולא יתפוס את המסר, לא ייקח לתשומת ליבי, לא ירצה להתקן מעט. אחרי זה, זה ייפול לי על הרגל. אחרי זה ייפול לי המיקרופון. אחרי זה השולחן יתפך עם קפה עליו, כן? זאת אומרת, קוראים, אבל זה כאשר אדם לא מתעורר בנקישה הראשונה. אנחנו יודעים שאנחנו באים להעיר אדם, היינו חיילים כולנו, אנחנו זוכרים שלא תמיד קל להעיר חיילים, נכון? להעיר אותו למשמרת לילה, אחרי שהוא הלך לישון רק באחד בלילה, ובשתיים אחרי זה כבר מעירים אותו למשמרת, אז בדרך כלל מאוד מאוד קשה להשכים חיילים עייפים. אני כמעט שובר כבר את הדלת. אבל כל זה אני עושה כדי להשכים אותו, לגרום לו את הפעולה היסודית של לפתוח את עיניו, ופשוט לבוא להחליף אותי במשמרת. אבל הוא לא הבין, הוא לא שמע. לחשתי בהתחלה את שמו, גדי קום. לא הולך, גדי, לא הולך, גדי. מה זה? בסוף גם זה לא הולך. אני זוכר שהייתי נער, אהבתי נורא לישון. היה בגיל 17, לא היה לי מה לעשות בחיים. אמרתי, הסתכלתי, באתי, ראיתי השם מזורחת. אבל היא לא זרחה עליי. הייתי הרגשתי רקנות, חוסר משמעות. הייתי ישן המון, במיוחד בשבתות. פשוט עוד הולך לישן שעה 2:30 בלילה, ונרדם, ישן עד 4:00-5:00 אחר הצהריים למחרת. שעות, נגבשות. שעות, נגבשות. שעה מסוים, שעה 2, כן, 2 בצהריים, 2:30 בצהריים. חבר'ה ניסו להעיר אותי. היו מוצאים את המיטה, בהתחלה הם עושים, לא מצליחים. לוקחים את המיטה, אחד מכאן ואחד משם, שמים אותה באמצע הדשא, המדשאה של חברת הנוער. כן. מעמדים את זה שם, כן. הם משחקים כדורגל, מדי פעם הכדור פוגע לי בראש, פעם פוגע לי ביד, פעם... אני מתהפך לצד שני, מתהפך לצד שני. פתאום בא חבר שלי עם איזה צינור מים, התחיל להשפריץ עליי. אני מתעורר בבעלה, נופל על הדשא, ממשיך לישון. זה משל. הספרתי לכם, אני לא יודע אם הספרתי לכם. מלחמת יום הכיפורים תפסה אותי בשינה ארוכה כזו, בשינה מרתונית כזו. ממש ככה, זה היה בליל יום הכיפורים, כי זה היה ביום הכיפורים, כן. הלכתי לישון כדרכי, בשעה 11:00-12:00 בלילה, ונרדמתי. אמרתי, מתעורר בשבע בערב לאחר מכן, צאת הצום. ופתאום, איפה הלכתי לישון? הפעם לא ישנתי בחדר, ישנתי במקלט. אמרתי שאף אחד לא ימצא אותי, לא יעיר אותי, לא יטריד אותי, סגרתי דלת עבר זה שוקע לטון וחצי, נכנסתי פנימה, סגרתי הדלת, נשכבתי למיטה, נרדמתי. פתאום מישהו פותח את הדלת, אלומת אור חודרת פנימה, הוא מדליק את האור, רואה איזה בן אדם מתחת למיטה, היי, קום, היי, קום! פותח את העיניים, מה אתה רוצה? מה אתה מפריע? פרצה מלחמה! פרצה מלחמה, איזה מלחמה, מה אתה מדבר? הייתי בטוח שאני חולם חלום, לא, אבל זה איתן, זה ראש השכבה. פרצה מלחמה! מה קורה איתן? דבר עברית. מלחמה, מלחמה, פרצה מלחמה! צא, צא החוצה. צאתי החוצה, כבר שמרתי את הרדיו ככה, וקולי קולות, משדרת מהדורות החדשות, כן, זה, מחמת הגולן, בדרום, כל... הבנתי שהעסק רציני. נו. ככה נתן לי קצת אדרלנין המלחמה. אז התעוררתי עכשיו. אבל זה תפסתי בתוך שינה. אחת השינות המרתוניות האלו. אתה לא מתעורר! אז חייבים להוציא את המיטה שלך החוצה, להשפריץ עליך מים, לצעוק בקולי קולות. אנחנו צריכים לזהות את הניסיונות הקטנים. לפעמים אפילו את חליפת הפרפר, שעבר לידינו, השאיר עלינו קצת אבקה פה על המצח. כן, רגע, זה לא לחינם. זאת אומרת, לא תמיד נזהה. שוב, לא נוכל לפתוח את המעטפה. לא נוכל לפתוח את המעטפה הזו, אלא אם כן, קודם כל, בראש ובראשונה, אנחנו מפתחים את הרגישות המוסרית מכל סוג שהוא, בתוכנו. כי רק אהבת הטוב היא בעצם הפרשן הגדול של המאורעות. רק היא מפרשת. לזהות את זה. הקדוש ברוך הוא באמת, בסבלנות, בעדינות, אין קץ, חונך אותנו, לאט לאט, שלב אחר שלב, דברים כל כך פשוטים, כל כך פשוטים. דברים, כן, ממש כמו שאמרתי, כמו שהזכרתי פעם אחת, כן, עד אחד תכלית ייסורים, עד לאן מגיע, כן, דקות הניסיונות, והפשטות שלהם, והכלילות שלהם, עד כדי כך שאדם יכניס ידו לכיס, ובמקום להוציא שקל, הוא הוציא חצי שקל, והוא נתלה ככה על המתלה של האוטובוס. Okay. חצי שקל, אי זה בסה, מי, מכניס עוד פעם, כן, לג'ינס הלוחד שלו, והפעם הוא הצליח סוף סוף להוציא את השקל. אותו הרגשה של מצוקה, בשעה שהוא ראה שלמעשה יצח רק חצי שקל, זה ניסיון. זה ניסיון שהפוטנציאל התיקוני שלו, אגב, הוא אדיר. אתם יודעים כמה מידות אפשר לתקן, בהתייחסות בוגרת, מאופקת, מוסרית, עם גבורה, לפעולה כזו? כמה מידות אפשר לתקן? כשאתה לא יוצא מכליך, כאשר הוצאת במקום חצי שקל, שקל. כמה מידות אפשר לתקן בזה? כמה מידות אפשר לתקן בהתייחסות בוגרת לנפילה של הכפית על הרצפה? נפלה כפית על הרצפה. אתה יודעים מה? יותר פשוט. כמה מידות אפשר לתקן שאתה עכשיו קם מהמקום, איך תקום מהמקום? יש אנשים שקמים ככה. ככה לא קמים. ככה לא קמים. כמה מידות מתקלקלות שקמים ככה. כמה מידות מתקלקלות, מתקנות, שקמים בנחת, ברגיעה. שוב אני מזכיר פה תמיד, נתנה פעם יצאים להזכיר את רבינו, ראש הישיבה. תסתכלו את ההילוך שלו. תסתכלו את המתינות. כמה מידות טובות באות לידי ביטוי בהליכות הגוף, בצורת הדיבור הזה. ענווה, סובלנות, צניעות, דייקנות, זרימה, חירות פנימית, יראת שם, מה שאתם רוצים. וכל זה בתנועת הגוף הפשוטה הזו שאנחנו רואים. זה לא יומן, אין סוף של מידות טובות נמצאות בפנים. אבל איך אנחנו קונים את זה? להבין שאנחנו בניסיון. לקום מן הכיסא זה ניסיון. כל כך פשוט. אין פעולה שהיא לא ניסיון. כל פעולה שלנו בתוך המרחב המעשי של החיים, היא בעצם, יש לה בחינה של ניסיון. זה לא נתפס בינינו כניסיון. אבל צריך להבין שאנחנו עומדים למבחן, באופן שבו נסגור את הספר. האם נסגור את הספר ככה, או נסגור את הספר בנחת, אולי אפילו ננשק אותו על הקריחה שלו, נעשה איזו פעולה, כן? שהיא מבטאת שליטה, איפוק, דייקנות. שאלה גדולה. הכל מלא ניסיונות. כן? העבר עין, העתיד עין, העתיד עדיין, וההווה כולו ניסיונות. אין רגע דל מבחינה זו. אין רגע דל. כל רגע. זה לא יומן כמה ניסיונות אנחנו חווים פה, בתוך המערכת הזו, של 45. אין שעה. כמה ניסיונות פה יש? כמה ניסיונות אני עומד בפניהם? כמה ניסיונות אתם עומדים? זה מאוד מעניין אם שמים לב לניסיונות האלו בכלל. על פניו נראה שאין פה שום ניסיון. האווירה היא מאוד רגועה, כן? אבל לא, כעצמים בבטן המלאה, כמה ניסיונות כל אחד ואחד חווה. כל אחד מני יושבים פה. כמה ניסיונות אני חווה. זה לא יומן. חשוב להביט על הדברים בצורה כזו, אבל לא נוכל להבחין בניסיונות, וודאי שלא לעמוד בהם, אלא אם כן אנחנו קוראים את עצמנו לסדר, נכנסים למהלך של תיקון פנימי. כן? תיקון פנימי. כן. כן.
יש אנשים שהטבע שלהם הוא יותר אגרסיבי.
אקטיבי, אתה רוצה לומר. אקטיבי.
אקטיבי. כן. בכך שלילי או שפשוט...
אתה יש לדבר על אגרסיביות או על אקטיביות שאתה מדבר עליה, אני יכול להבין מדבריך, כשאתה מדבר על אנשים בעלי נטייה פנימית של גבורה, יש להם התפרצות, כוח מתפרץ, פרץ. מה פרצת עליי פרץ? פרץ, זה כוח של בן פרצי, גדור פרצי בבן פרצי. דוד המלך היה, כן, פרצי.
ומעיד על גבורה?
כן. זה ניסיון, אבל זה ניסיון. עכשיו, הוא יקבל את כל הניסיונות שמקבל אדם בעל נטייה של גבורה. הוא יעמוד בפני ניסיון עצום. של להרוג את בני צוריה, כאשר הם מאיימים על מלכותו. איך הוא יעמוד בניסיון? הוא יעמוד בניסיון עצום כאשר שמעי בן גרה מקלל אותו ומאפר אותו באפר. זה ניסיון לדוד. למישהו אחר זה לא ניסיון. אנשים שהם קנועים בטבעם, מעשה שמעי בן גרה הוא לא ניסיון כלל. אדם שהוא מרוסן באכילתו, לאכול עוד פרוסת עוגה, זה שום דבר בשבילו. אדם שהוא מצומק ויבש, כן, מבחינה מינית, זה לא ניסיון בשבילו. הבלונדין זה. אבל אדם שהוא יותר יצרי, יותר עטוב מבחינת ה... זה בשבילו ניסיון כביר. כל אחד מתנסה בדברים שאותם הוא צריך לפתר.
זה נמדד גם בתנועות גוף?
מה?
זה נמדד גם בתנועות גוף?
כן. גם אדם גיבור, תנועות הגוף שלו, נכון, יכול להיות, כן? יכול להיות שתנועות הגוף שלו יהיו יותר אופייניות לאדם גיבור, אבל גם שם אנחנו נראה ריתמיקה, קצביות, אנחנו נראה שפיות, לא נראה איזומין או גרסוביות פוטינית כזו, כן, ראיתם את זה של רוסיה, כן, כמו כתפיים ישר ואחורה, כאילו הוא חותר בסירה. לא נראה את זה. אנחנו נראה משהו יותר מעודן, כן? נראה. אבל נראה שהוא גיבור. תפורש נראה שהוא גיבור. כן. ניסיונות של גיבורים. כן, כן.
אדם שהניסיון שלו, העצר שלו, מפיל אותו לגאוותנות,
וזה... מה? העצב למדי?
יצר.
היצר, כן.
היצרה שלו, ההתמודדות שלו זה מות גאוותנות. והמציאות מזמנת לו באמת כל מיני מצבים שהוא צריך להתמודד איתם נגד גאוותנות. אז עצם זה שהוא יבין שזה ניסיון ולהתעלב, אולי את הרגש הזה אצלו, להתעל את הרגשות, מה יחשב ניצחון? מה יחשב כלקיחת הניסיון והפיכתו למוצלח?
יפה. יש פעמים, כן, אולי קודם כל שהשאלה תהיה מובנת. אדם שמתמודד עם מידת הגאווה, והוא נפגש עם ניסיונות, שעל פניו נראים כניסיונות שבאו לתקן את זה. עכשיו, אני רוצה מדד, זו שאלה מתקדמת. אז עכשיו דיברנו על עקרונות הניסיון, מפנים שדיברנו, אתה לוקח אותנו הלאה. אני רוצה לדעת אם עמדתי בניסיון. איך אני ידע? במה ידע? כן? שאלה טובה. לפעמים, כן? הסימן המובהק לעמידה בניסיון, ניסיון הגאווה, יהיה דווקא בזה, שוב, אי אפשר להגיד בזה דבר ברור. אני אומר, לפעמים. זה תלוי מאוד במצב, זה תלוי מאוד בתצורה של הגאווה שיש לאותו אדם, במדרגת הגאווה שלו. לפעמים, העמידה בניסיון תהיה דווקא בענווה, בהשפלת קומה. כן? ללכת הצידה. את ההבלטה הזו, לבטל על ידי כפיפה. ללכת הצידה. לפעמים, העמידה בניסיון תהיה על ידי טיעול הגאווה. להשתמש בכוח היסודי של הגאווה, קרי, הבלטה, מכל סוג שהוא. זה יכול להיות הבלטה בביגוד, זה יכול להיות הבלטה בדברי חוכמה שאדם אומר, זה יכול להיות הבלטה במעשה שהוא עושה. אבל זה מתועל לכיוון החיובי. לתעל גאווה לכיוון חיובי, סיפור מורכב. כבר לימדנו הרמב״ם, שככל שמידת הגאווה מופיעה בצורתה הראשונה, בצורה שלילית, אנחנו זקוקים לתשובת המשקל. היינו? ללכת טיפה לכיוון, לא טיפה, ללכת הרבה.
זה על הלוח.
יפה. קצה בית, קצה אלף. כן, ללכת חזק לכיוון הענווה. זאת אומרת, במצבים מסוימים של הגאווה, העמידה בניסיון תחשב אם הלכתי לקצה אלף. אם הלכתי לקצה של הענווה. כן? כמעט באופן מוחלט לקצה השני. זה יחשב ניצחון. שוב. לכן אמרתי, זה תלוי במי אדם. אני אמרתי, קדמתי ואמרתי, אין בזה תשובה אחת, זה תלוי מי אדם. לפעמים, אנחנו נשתמש בכוח היסודי של הגאווה, ונצליח לתעל חלק ממנה. חלק ממנה. נצליח לתעל למקום חיובי. חלקים אחרים ממנה, לא נשתמש בהם כעת. כי אין בכוחנו להשתמש בכל אש הגאווה. אנחנו חייבים לוותר על 90% מכוח ההבלטה, ולהשאיר 10% של הבלטה. כי רק אותה אפשר לתעל למקום חיובי. ואם אני לא אבטל 90%, זה יהפך לי לרועץ. כן? אני אגיע למקומות לא בריאים. יש פעמים שזה סימן להצלחה. יש פעמים שזה סימן להצלחה. כן? דוד המלך הגיע למדרגה מאוד מאוד גבוהה, שהוא לקח את כל גאוותו, הוא לקח למקום של יראת שמיים, ולקדש עם שמיים. זה מה שחזל אומרים, שהיה חרות על חרבו, י-K, ו-K. הוא לקח את כוח החרב, כוח המלחמה, כוח ההרג, שאין לך גאווה גדולה מזו, אין לך הבלטה גדולה מזו, כן? מסנאיך השם, אסנה, כן? זה דבר חזק ביותר. הוא לקח את כל כוח הגאווה הזו, כל כוח הבלטה הזו, וחרת עליה י-K, ו-K. זה מדרגה מאוד גבוהה. ועל זה התפאר דוד, ובצדק, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא ירא רע. וגיא צל מוות זה מקום המלחמה. כשאדם הולך למקום המלחמה, הכיבוש אכן יכול להשחית. מתי הכיבוש יכול להשחית? שגאוות ההריגה היא בלי אידיאלים והבנה למה אני נלחם. ונגד מי אני נלחם. אז באמת הכיבוש משחית. ואז הוא באמת כיבוש. הוא נתפס ככיבוש. המוסר הפשוט, הטבעי של עם ישראל, לא מניח לו להשתמש במידת הגאווה, אלא אם כן יש לה כתובת מאוד גבוהה. אלא אם כן היא משוחה בשמן הטוב של יראת שמיים, של להבין שמלחמות ישראל זה מלחמות בשביל השלום. על מה אני נלחם? נגד מי אני נלחם? שאין את ההבנות האלו, גאוות המלחמה נהפכת צרוכה. היא מקלקלת, היא מדרדרת את המוסר הפרטי והלאומי, והם צודקים במאת אחוזים. מי שאומר את זה? עם יד הלב, צודקים מעט אחוזים. מי שטוען שהכיבוש משחית, ברמת התודעה הגאולית של עם ישראל, אצל חלקים גדולים העם, הכיבוש הוא אכן משחית. לא מבורר הדברים. לא מבורר. ובאמת אין לנו את הזכות לגמור את המלאכה בעזה. ולא בלבנון ולא בשום מקום. כי מי אנחנו? מה חיינו? אין לנו זכות להשתמש בגאווה. המוסר הטבעי הישראלי רואה טעם לפגם בשימוש אדיר כזה בכוח. במקום שלא מובנות הכוונות. וצודקים בדבר הזה. עד שדוד לא הבין שהוא משיח השם, מה זה לא הבין? הוא חי בתודעה של משיחיות. אבל רק תודעת המשיחיות היא זו שמשכה, בשמן הטוב שלה, כן? היא משכה את הפעולות המלחמתיות שלו. רק מכוח זה הוא נלחם. זה לא דבר פשוט. יש הרבה פעמים אנרגיות עודפות של גאווה. אנחנו צריכים לרסן אותם. וכל אחד צריך לדעת בעצמו איפה הוא מצוי עם החינה הזו. אבל בהחלט סימן מובהק, לפעמים יהיה או ויתור מוחלט על הגאווה, או שימוש מבוקר, זהיר, חכם ואחראי, בחלקים של מידת הגאווה. כל מקרה לגופו. יש לך שאלה פרטית, אתה יכול לבוא, לשאול, אפשר לדון. זה לא תשובה, אי אפשר להשיב אותה בכלליות. כן? חוזר על זה כבר כמה, פעם שלישית ורביעית. מאוד חשוב. כן? אבל לא נתפלא אם יהיו מצבים שבאמת, לאדם אחד זה יהיה הבוחן, לאדם אחר, משהו אחר. כן, יש עוד שאלות בעניין הזה? כן, בבקשה.
שאלה דווקא, מסתם שמגיע לך מבעל בחירה, לאדם מסוים,
כן, זה ביטוי של ברסלב. מבעל בחירה. כן. בעל בחירה או לא בעל בחירה. בעל בחירה, אף אחד מאיתנו, בסופו של דבר, אסור לראות אותו חס ושלום כבעל בחירה מוחלטת. כולם שליחים, כולם שליחים. בעצם עובדה שאתה יושב לידו כרגע, אתה שליח, כן? אדם שמרים יד על חברו הוא שליח, ולא משנה באיזה רמה של בחירה חופשית הוא עשה את זה. יש לו כמובן את החשבון שלו עם ריבונו של עולם. אבל זה בכלל לא משנה, הוא שליח. אלא שמגלגלים חובה על ידי חייו. פלוני אלמוני אוהב לסתור לחברו, כן? הוא מתמלא בשנאה. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא ישתמש בו כדי לסתור לחברו, כי חברו צריך את הסתירה הזו, כן? מגלגלים חובה על ידי חייו. מכיוון שראובן חייו, מה עושים? כן? כן, אז מגלגלים עליו את החובה, דרך מי? דרך החייב, דרך אותו אדם שירגיל את עצמו, כן, בלסתור לחברו. לוקחים אותו וכרגע הוא מכשיר ביד השם. הוא בחר בדבר הזה. הוא נבחר להיות התליין, לא בגלל שהכריחו אותו, כי הוא נוח לקבל את התפקיד הזה לעצמו. כן, הוא ילך ויעשה את הפעולה הזו. אגב, אותו שליח יכול גם להתכחש לשליח אותו, ויכול להחליט במהלך הדרך, מה אני בעצם הולך לעשות? לסתור לחברי? אז הוא יבין שבעצם זה גוף הניסיון, גם בשבילו. האם הוא ילך לשליחות, אז הוא יתכחש לה. כן? אז הוא יכול להחליט באמצע הדרך, אני לא סותר לחברים. לא. ריבונו של עולם, יש לך שליחים אחרים. תעשה מה שאתה רוצה. אותי, אל תיקח. אני לא מוכן שתחפר לו באכזריות שלי. שום פנים אבל לא. אני חוזר בתשובה. אני לא סותר לאנשים. אתה רוצה? אני אלך אליי, אגיד לו דברים טובים. אני אחבק אותו, אני אהב אותו. אתה רוצה סותרים? לא אני. אני לא סותר. אפשר לעשות דבר כזה. להימלך על השליחות שניתנה לנו. אבל כל אחד ואחד מאיתנו הוא בעצם שליח. בכל פעולה, כרגע אני שליח שלכם, כל אחד מכם עומד בפני ניסיון, כאשר אני מדבר אליכם. כל אחד מכם הוא השליח שלי, בשעה שהוא יושב כאן, לא משנה, זה עם מבט כזה, זה עם מבט אחר, זה נרדם, זה קם, זה הולך, לא משנה. כל אחד הוא בניסיון. זה הרבה, זה מסה. זה לא דבר פשוט. יכול להיות שהרבה מן הניסיונות האלה יעברו לי כאן, ואני בכלל לא יער להם בכלל. אבל יכול להיות, ירבה הקדוש ברוך הוא ניסיונות לישראל, כי רצה שהם יזכו. אז אולי אם אני אפילו אקלוט ניסיון אחד מכל ריבוי הניסיונות שיש כאן, ולו ניסיון אחד, יכול להיות שזה, עשיתי את היומית שלי. עשיתי את היומית שלי. אני חוזר הביתה, מוסרי יותר, יודע יותר את דרכי, מתקדם. הלוואי. בסדר, 99% עבר לי ליד האוזן. רק אחד. מספיק. אבל בעל בחירה, אין דבר כזה של בעל בחירה. הוא בעצם משוחרר וחופשי לפעול פעולות בדרך ההזדמן והמקרה, באופן שאין לפרש את מעשיו, כן? כהשגחה אלוקית. זה ודאי שיותר נוח לנו, כאשר הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, כן? ויאמר השם אל ראובן, ראובן ידידי, השתפר נא במידת הגאווה. אולי אין רוצים את זה, אבל זה לא הדרך שהקדוש ברוך הוא מדבר איתה. אין אביב ישראל, אין חזון נפרץ. הוא מדבר איתנו דרך מראות המציאות. גם דרך בעלי בחירה, בפירוש. כן, שאלות? שאלות? טוב. אנחנו נתקדם הלאה. כל אחד מאיתנו שרוצה באמת לעשות צעד קדימה לנושא הנכבד והחשוב הזה, הוא צריך להבין את הסוד הגדול. הפשוט כל כך. סוד ההבדל בין החיצוניות לפנימיות. דיברנו על מאורעות, וקראנו להם ניסיונות. דיברנו על מעטפות חתומות ועל מעטפות פתוחות. את האמת, עם יד על הלב אני אומר, המפגש הראשוני שלנו עם המציאות, עם ניסיונות החיים, מציג לפנינו פורמט, הייתי אומר, כן, מאוד סתום, כספר החתום בפנינו הניסיונות. מה שנקרא מבט חושני, חוצני. המבט החושני והחוצני מציג לפנינו מציאות סתומה לחלוטין. לא ברורה, לא מובנת. סתירת הזולת שעליה דיברנו. ודאי שהיא נתפסת בעיניי, איך? איך היא מתפרשת? היא מתפרשת קודם כל על ידי החושים. על ידי החושים, חוש המישוש הוא הראשון שחווה את הסתירה. הרגש, כן? הראייה, העיניים, ברגע שחמשת החושים מקדימים, מה שנקרא שואלים קטנים מחבלים בקרמים, ברגע שהמערכת החושית, שהיא מבחינה בחיצוניות, היא קולטת את הניסיון בהתחלה, הסיכוי שהמעטפה תיפתח, הסיכוי שיהיה לניסיון הזה נושא כלים, שיפרש לי את הניסיון, הוא שואף לאפס המוחלט. התפיסה החושנית חוצנית, תפיסת המימד החיצוני של החיים, לא מאפשר לי בעצם להבין משמעויות עמוקות, משמעויות מוסריות. לא. סיבה פשוטה. כי מה העין רואה? העין רואה שולחן. המיקרוסקופ מגלה שהשולחן הזה זה לפחות מולקולות שקשורות זו בזו. העין ראתה מולקולות? בכלל לא. העין הרגילה? העין מזוינת? כן. כן. היא רואה מולקולות. ומיקרוסקופ משוכלל יותר שזה כבר רמז למבט הפנים פנימי. שזה העין האלוקית, זה העין הנשמתית של האדם, מזהה אטומים. והעין היותר פנימית מזהה רמות חומר שהן הרבה יותר קודמות לזה. שמה שוכן הדיבור האלוקי. ביסודות החומר היותר קדומים, עד הראשית, עד נקודת הפתיחה של המציאות כולה, בראשית ברא אלוקים, כן? שמה שוכנת האמת, לתוך הערפל, עמוק, פנימה. עכשיו, שימו לב, דבר מעניין. הרי המפגש הספונטני שלנו עם החיים, הוא סוחט מאיתנו תגובה חיצונית בינינו. מה אפשר להבין על החיים עם התגובה הזו? כל אחד ייקח לצורך העניין דגימה, ולו קטנה ביותר, מכמה תגובות ספונטניות. אפילו אנחנו. אנחנו יושבים ולומדים תורה. יושבים ולומדים תורה. אנחנו פוגשים המון את צורת החשיבה האמונית של חז"ל, שפת האמונה של חז"ל, שפת האחדות של חז"ל, דבר שאמור להקנות לנו, וברוך השם במידה מסוימת כן מקנה לנו, משקפיים אחרות. אנחנו אמורים, באמצעות המשקפיים האלו, לראות מעבר, אסורה ויראה את המראה הנורא הזה, להתבונן לפני ולפנים. כל אחד ייקח, הייתי אומר, משהו מדגמי, מתגובות היומיום שלו, וינסה למקם אותם בסולם, כמו שאמרנו מקודם, מה התפיסה המדעית שלך לגבי המאורה? תפיסה חומרנית. זה אותו הזמן שבו חשבו שהשולחן הוא מוצק באמת, ובעצם זה חומר ממשי שאין מעבר לו כלום, או אתה כבר בשלב המולקולרי. אולי אתה בשלב האטומי, אולי בשלב הקוונטי, אולי בשלב הקוורקי, יכול להיות. אולי בשלב של בראשית ברא אלוקים, אולי שאין בעולם הזה אפס זולתו, וכל מה שקורה זה רק התגלות רצונו, בנפילת הכפית, בשפיכת הכוס, בנפילת המיקרופון, או הקלסר הזה. הגעת לשם? או שעדיין אתה תופס את המאורע הזה בתפיסה חומרנית, מקרית? נפל לי. אז אני מרים. לא קלטת כלום. חזור לנקודת הזינוק. תתבונן יותר עמוק. יותר עמוק. אתה תראה, מקרית המשחק הזה של חם חם. כן, המשחק הזה, אני לא יודע, משחקים אותו היום. פעם היינו תמימים מספיק כדי לשחק אותו. מישהו היה מחביא משהו, ואז אחד היה צריך לחפש. אז אתה מחפש זה בכל החדר, קר, קר, קר. מי שיודע איפה זה נמצא, אז ברגע שאתה מתחיל לחפש, הוא אומר לך, קר חם, קר, קר. אוי, כפו, כפו, כפו. אתה מדי, קר, חם, חם, רותח! ואז אתה, זה משחק יפה, כן? משחק יפה שיכול לשמש משל, באמת, כן, למהלך החיפוש שלנו אחרי המסר הפנימי. כן? אז באמת, אם אנחנו ניקח את הדגימות בחיי היומיום שלנו, אנחנו נראה שאנחנו נמצאים איפשהו בתפיסה החומרנית פלוס. תפיסה חומרנית פלוס. אנחנו מתחילים להבין שהחומר הוא לא פשוט. מה קורה כאן? איך אמר לי פעם אחי, שיחיה, כן? אדם נבון. כן? היה לו פעם איזו תוכנית, כן? יודע, להרוויח כך וכך כסף וכו'. ואז התוכנית נפלה. אז הוא אומר לי בשיחת הטלפון, בוא'נה, לכל הרוחות, הבנתי שהדברים פה לא פשוטים. משהו ומישהו מושך בחוטים. זה, 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 זה לא סתם קורה. מה קורה כאן? הסתכלתי ימין ושמאל, מה קורה כאן? הוא התחיל להבין שהמאורעות האלו, זה לא מאורעות שהם מתנהלים לפי חוקים רגילים פשוטים. אני משקיע במניה, אני מרוויח כך וכך, אם אני לא מרוויח, אז אני יודע מה הסיבה, הכל נסיבתי, הכל מדעי. לא, לא. משהו מתרחש כאן בדליגה, בהיגיון מסוג אחר לחלוטין. ואז בעקבות אותה שיחה טלפונית, שערכה כמעט שעה ויותר אפילו, נכנסנו קצת לכל המושג של כוח עליון, של כוח אחר שמעורב במעשינו, שאי אפשר להסביר רבים ממאורעות החיים של היחיד ושל הכלל, אלא אם נצרף עוד שותף מסתורי, שיש לו את שיקול הדעת שלו והיגיון מסוג אחר לחלוטין, מה שנקרא היגיון מוסרי אמוני ולא טכני, וזה קצת ככה גרם לו אינוחות והרגשה, כן? אבל הוא אמר, מעניין צורת החשיבה הזו. מאז לא דיברנו על זה. לא, זה לא פשוט. אתם יודעים מה זה לקחת? אדם נפלא, מותק של בחור. אבל עם כל זאת, זה אדם שמנהל את חייו בתבונה האישית שלו. הוא לא רוצה התערבות של כוח עליון. הוא רואה בזה פירוק מוחלט של כל החירות הפנימית שלו. ואני יכול להבין את זה, אגב. יחד עם זה הוא מוסרי. אבל לא מוסרי בגלל שהשם אמר, הוא מוסרי בגלל שהוא מוסרי. בגלל שהוא מזהה את יסודות המוסר בתוך הפלשונו, בתוך הקרמה שלו, בכוחות החיים היסודיים. כן? אבל לא בגלל שריבונו שלו אמר, לא תגנוב. לא בגלל זה הוא לא גונב. בגלל ששני כליותיו אומרים לו לגנוב. שני כליותיו אומרים לו לרחם על הזולת. והוא מרחם על הזולת. וגומל את החסד. ואוהב את הבריאות. ושותף כמעט בכל עמותה שכונתית, רק בשביל לעזור לבריאות. והוא יכול לראות איזה כתבה על איזה נער או נערה מסכנים שאין להם בגד ללבוש, והוא יבוא 2,000 קילומטר בשביל לתת לו את ה1,000 שקל שיוכל לקנות למלתחה שלמה, ולהיות כמו כל הילדים. כן? הקנאה הזאת של הילדה שאין לה מה ללבוש, מסתכלת כל בני, כל בנות השכונה, כן? איך הם מתלבשו את בנות גילה, והיא אומרת, אך, אם היה לי בגד כחול. וזה מספיק כדי לגרום לו לעלות על מטוס ולהגיע לארץ ולפגוש את אותה נערה באשקלון ולקנות לחצי מלתחה. אבל לא בגלל שהשם אמר. בגלל שזה בוקע מתוכו. חירותי. אבל בעקבות אותו מקרה, ועד שלא יודעתי למה, כנראה שגם בזה יש איזשהו, כן, אבל באותו מקרה הוא אמר, בוא'נה, משהו פה קורה. יש פה מרכיב נוסף. זה מפחיד. זה מרתיע. וואי. תן לו. בכל אופן, אנחנו צריכים לפתח את ההסתכלות שהיא מעבר למשקפיים החושניות. חייבים להתמקד במימד העל-חושי. קרי, ללבוש משקפיים מוסריות. כאשר התורה וחזל בעקבותיהם מתייחסים לכיבוד הזולת באופן כל כך מופלג, עד כדי כך שכבוד הבריאות דוחה מצוות עשה שבתורה. איך אפשר להבין שכבוד הבריאות דוחות מצוות עשה? האם זה מתאים, ההדרכה התורנית הזו, לצורה שבה אני רואה אותך? לפי הצורה שאני רואה אותך היום, הכבוד שלך בעיניי. האם באמת בשביל כבוד כזה כדאי לדחות מצוות עשה? ובמקרים מסוימים אפילו מצוות לא תעשה שבתורה? עם יד על הלב, לא בטוח שהייתי מזכה אותך בכבוד כזה, שבגלל הכבוד שלך, כפי שאני תופס אותו, בתפיסה החוצנית, חושנית, חיצונית שלי, לא נראה לי בכלל שאתה ראוי למידת כבוד כזו. אגב, אני מוכיח את זה בחיי היום-יום, בצורה שאני מתייחס כלפיך, בצורה שאני מתערב בדבריך, בצורה שאני מרשה לעצמי להגיד עליך אולי קצת רכילות, או לפעמים לשון רע, בצורה שאני לא מאיר לך פנים בבוקר ואומר לך בוקר טוב, זה כבר מוכיח שכבודך בעיניי הוא לא בשמיים. למה התורה וחזל בעקבותיהם קובעים הלכות כאלו? כי כל השפה שלהם, כל השפה שלהם, שהם מסתכלים על הזולת, זה שפה של בצלם אלוקים ברא את האדם. אם אתה לא מבין, אם אתה לא מסתכל על הזולת בשפה, בהסתכלות כזו, אתה לא יכול להבין חצי הלכה בין אדם וחברו. אתה לא יכול להבין. אין פשר להלכות האלו. הן לא מובנות, הן דמיוניות. הן פשוט דמיוניות. הן לא שייכות למציאות. ואהבת לך כמוך? כמוך ממש? הגזמת. כי אתה לא מבין את סוד האחדות. אתה לא מבין את הסוד שבפנים, בתוך הלב, בנקודה העמוקה ביותר, אנחנו אחד. מה פתאום אנחנו אחד? אתה, ואני אני, ויש לי את האינטרסים שלך, ולך את שלך. זה הכל. יש לנו כמובן בחינות ששם אנחנו מתמצרים ונפגשים, אבל גם אז זה על סמך איזשהו אינטרס, אהבה שתלויה בדבר. אבל נקודת חיבור תהומית, מהותית כזו, בתוך לב, פנימה, ששם אנחנו אחד, מה פתאום? אתם יודעות, אתם יודעים, כמה הלכות נשמטות מהבנתנו, כאשר אנחנו מאבדים את היסוד ההסתכלותי הזה. באותה מידה, שאנחנו לא מסגלים לעצמנו את המבט הפנימי המוסרי, מאורעות נשארים כספר החתום. הם לא מובנים. הם פשוט לא מובנים. לא רק שהם לא מובנים. הם נהפכים ללא מוסרים. הם נהפכים לאבסורדים, ללא הוגנים, לסתמים. השמש שזורחת. המעשה השגרתי הזה בכל יום, הוא נתפס בעינינו כשגרתי לחלוטין, אם אנחנו לא מביטים על זריחתה בעיניים אמוניות. חזל כל בוקר שהתעוררו, הם אמרו רוקה ארץ על המים בהתלהבות עצומה. למה? כי הם הסתכלו על זה בצורה אמונית. כמה טוב שיש קרקע לרגלינו. כמה טוב שיש לי נעל ללבוש. אנחנו לא יכולים להתלהב. אנחנו יכולים, אבל אנחנו צריכים להשתפר כדי להתלהב מהעובדה שיש לנו נעל ללבוש. מהעובדה של עוזר ישראל בגבורה. מהעובדה שלא עשה ניגוי. רק להבין את העניין שלא עשה ניגוי. זה סיבה להיות כל יום בצחוק, בשמחה אדירה ועצומה. רק על עצם העובדה שבהכנה הפנימית שלי, אני בעצם ישראל. עם שליחות מופלאה כזו. איפה זה? הסתכלות חושנית, חוצנית, חיצונית. כאילו גזרה מוות על המשמעויות של הדברים. זה כפו. כאילו המשמעות כפואה בתוך איזשהו... אנחנו לא מצליחים לגרום להפשרה של המאורע. שפעימת הלב הפנימית שלו, נרגיש אותה. מה פועם פה בתוך המאורע הזה? מה פועם כאן? לא מצליחים להרגיש פעימת החיים. כדי שנוכל להבין את המשמעות. אם כן, עלינו להחליט, החלטה חד משמעית, שאנחנו רוצים להתמקד במימד הרוחני. אנחנו מצליחים או מתחילים לפתח את זה באמצעות חבישת המשקפיים של חז"ל. אנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים את השפה הזו, כדאי שבכוונה תחילה אנחנו נגיד, לשם ייחוד קודשי הבריחו. הרי אני בא ללמוד תורה כדי ללמוד את שפת המוסר והאמונה של חז"ל. כדאי להגיד לשם ייחוד. כי הכוונה היא קובעת מה נשיג מן הלימוד. אנחנו לא נשב מול הספר בגלל שהגיעה שעת החברותה. אנחנו עכשיו אומרים לשם ייחוד. כדאי לקחת את לשם ייחוד הזה? תכתבו את זה איך שאתם רוצים. אבל העיקר שהכוונה תהיה מובנת. הרי אני לומד תורה כדי ללמוד את שפת האמונה של חז"ל. כדי שבאמצעותה אני אוכל לחבוש את המשקפיים ולראות מה משמעות הניסיון. מה משמעות חיי? להביט מנקודה עמוקה, להפוך את הבגד, להביט על החוץ מבפנים, ולא, כן? על הפנים מן החוץ. כי אם אתה מתחיל מן החוץ, אתה לא רואה פנים. הפנים נעלם ונסתר. כשהפנים נעלם ונסתר, החיים הופכים למעמסה. נהפך יותר קשה. את מקומה של השמחה ושמחה של מצווה, תופס התחושה של עבודת הפרח, עבודת הפרח הסתמית, לא מובן, מה אני בעצם עושה? מה פשר ההתמודדות היומיומית? צריך להחליף את עבודת הפרח בעבודת ערך. שילוב של שניים. שילוב של שניים, גלעד. שילוב של שניים, הבחירה החופשית, כן? הבחירה החופשית היא חייבת... תמיד לקחת בחשבון את ההחלטות האלוקית, את הרצונות האלוקיים. מה שנקרא, הכל צפוי והרשות נתונה. הרשות נתונה לגלות שהכל צפוי. מה שנקרא, לאבד את הבחירה בדעת. להשתמש בבחירה כדי לאבד את הבחירה, לבחור שלא לבחור. אנחנו נעצור כאן.